אנחנו כן חוזרים לנושא שלנו. דיברנו על ה... למדנו פרק הראשון, תפתחו פרק הראשון באורות התשובה, שיש לנו שלוש מערכות של תשובה: תשובה טבעית, תשובה אמונית ותשובה שכלית. והיינו באמצע התשובה האמונית. אני רק רוצה לתמצת את הדברים. אמרנו שהתשובה הטבעית היא עוסקת בתיקון של גוף האדם, דהיינו תשובה טבעית גופנית, מה שנקרא לשמור על הבריאות. ושמירת הבריאות זה מצווה גדולה מאוד. הבוקר למדנו באורות, יש כאן ספר אורות במקרה? אורות, אפשר להביא אורות. הבוקר למדנו באורות לגבי החשיבות העצומה שיש לשמירת הבריאות והגוף וההתעמלות שאדם עושה. אני ברשותכם רוצה לצטט את זה. זה גם תשובה, זה לא רק תשובה פרטית שאדם שומר על הבריאות שלו, זה גם כשאדם עושה התעמלות ושומר על סדרי הבריאות, זה עניין לא רק לאומי אלא גם עולמי אפילו. אני ברשותכם אני אצטט את הדברים של הרב זצ"ל באורות בדף קוף עין א'. הוא כותב ככה בסעיף A, מי שיהיה לו אורות: כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, כשאנחנו נהיה חזקים ובריאים בגופנו, תתגבר ותתחזק הקדושה בעולם. נפש בריאה וגוף בריא. אבל לא רק הנפש בריאה בגוף בריא מבחינה פרטית, שאדם צריך להיות בריא בגופו, שהנפש שלו תהיה בריאה, אלא גם מבחינה לאומית ואפילו עולמית. כן, כשאנחנו כאומה נהיה חזקים בבריאות של הגוף, אז הוא אומר, הקדושה תתגלה בעולם. צריך להבין, אנחנו 2000 שנה היינו בגלות. בגלות לא פיתחנו את מה שנקרא התעמלות, תרבות הגוף, זה לא היה, לא היה בראש שלנו למרגע. בגלות היינו עם שעסק בתורה כאומה, לא היה לנו, לא הייתה מדינה, לא היה לנו צבא, לא הייתה כלכלה, לא הייתה לנו ארץ בעצם, היינו ובמילא זה השפיע גם על המצב הגופני שלנו. אבל בארץ ישראל הוא אומר, לא, כאן צריך לחזור לבריאות של הגוף. הגוף מבחינה פרטית, שאדם יהיה בריא בגופו, וגם מבחינה לאומית. מה זאת אומרת מבחינה לאומית? להקים מדינה, פירושו של דבר, מדינה חזקה מבחינה כלכלית. כן? סליחה, שאני באמצע שיעור, אני אחזור אליך ב-12. בסדר? להקים מדינה חזקה מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית, מבחינת תשתיות. אנחנו היום מדינה חזקה או לא? מה אתם אומרים? מי אומר שהיא חזקה? יפה מאוד, כל הכבוד. פעם לא הייתה לנו מדינה בכלל. זה מה שאומר הרב. הרב אומר, כשעם הקודש יהיה בריא וחזק בגופו, תתגבר, תתחזק הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים, מי זה ילדי ישראל? אנחנו. ילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים ומוצקים. יש כאן מישהו עושה חדר כושר במקרה? מישהו כאן יש לו שרירים? משהו? אני עושה חדר כושר כמה פעמים בשבוע כאן, מטעמי בריאות. ואני רואה שם בחורים, מה אני אגיד לכם? הר של שרירים. אני מבסוט כל כך. למה מתקיימים הדברים שהרב אומר כאן, שבחורי ישראל יהיו עם שרירים מוצקים וחזקים. מה יקרה? שילדי ישראל יהיו חזקים, בריאים, מוצקים, יהיה אוויר העולם קדוש וטהור. כן, בבקשה. מה? זה גם תרבות יד, שאלו מה זה תרבות יוון. תרבות יוון זה נקרא אולימפיאדה, זה ביטוי יווני דרך אגב. לא, תבדיל בין שני דברים, בין אוהד קבוצת כדורגל ובין משחק בקבוצת כדורגל. תרבות יוון, נכון שהיא פיתחה את תרבות הגוף, זה נכון, אבל צריך גם את הנשמה, את הנפש כמובן, לא רק דבר הזה. והיום מה שנקרא ספורט או דברים כאלה, זה נהפך לבידור בעצם. משחקים, וגם רוב רובם של האנשים מסתכלים על הכדורגל ולא משחקים כדורגל. ובאמת הרב עודד את העניין הזה של ההתעמלות בקשר לה, לא רק נאה דורש אלא גם נאה מקיים, ועודד לשחק מבחינת משחקי ספורט, להתעמל לדברים האלה. זה לא התרבות יוון, נפש בריאה וגוף בריא. אבל הגוף הבריא הפרטי הוא מצטרף לגוף, העניין חלק מהגוף הלאומי החזק והבריא, כן. לא, למה יותר מדי? הלוואי שעליי היה דבר כזה. להיות בריא זה דבר טוב. לא להתמכר לזה, לא לראות בזה תכלית הכל. יש כאלה שכל הזמן רק רואים את השרירים. אבל מה שהרב אומר כאן, אומר, אנשים צריכים להיות חזקים ובריאים, והחוסן והבריאות של הגוף זה חלק מחוסן והבריאות של האומה, ככה הוא אומר. ואפשר להפריד בין הגוף ובין הצד הרוחני. נקרא זה יותר, הוא מחזק את הגישה הזאת. דרך אגב, לנו מכון מאיר יש חדר כושר. בהקשר לזה, אם אתה מעוניין, אם יהיה יותר על הגג, יש שם מתקנים, אתה יכול לעשות התעמלות, או לרוץ למרחקים. אתה לפני צבא או אחרי צבא? לפני, תתחיל לרוץ. תתחיל לרוץ. זה בריא, זה טוב, לא רק לצבא. זה גם בריא לגוף ולנפש. לא לראות את זה, תחליט הכל, כמה לימוד תלמוד תורה כנגד כולם. אבל זה לא עומד בסתירה הדבר הזה. זה כהשלמת הדבר. כל תוכן גשמי של צדיקים מעלה את העולם כולו ברוחניותו. ומי זה הצדיקים האלה? עמך ישראל, כולם צדיקים, כולנו צדיקים. אני בדקתי את זה. כל יהודי הוא צדיק. ואין צדיק בעולם שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. זאת אומרת, אין, הצדיק הכי גדול לא יכול להגיע לקרסוליים של כל עם ישראל, שעמך ישראל, כולם צדיקים. לכן תרבות הגוף, מה שנקרא, כאמצעי להיות לגוף חזק כמובן, הדבר הזה הוא חלק מבריאות האומה והעלאת הקודש בתוך האומה, ולא רק באומה אלא בעולם כולו. הוא מובן בזה שהבריאות והיתרון הגשמי של כללות ישראל זהו היסוד לאור העולם. היסוד לאור העולם זה שאנחנו חזקים ובריאים לקודש העולם, לגילוי האלוקות בעולם, לטהרת המידות, לרוממות הצדק והופעת המוסר בניצחונו בעולם. אז זה, נזכרתי תשובת הגוף, כן? זה לא רק תשובת הגוף מבחינה פרטית, אלא זה גם שייך לתשובת עם ישראל ותשובת העולם כולו. אז זה דבר אחד. דבר שני, אמרנו, זה התשובה הטבעית, הנפשית, שזה עניין של מוסר כליות, מצפון, ישרות. האדם צריך להיות ישר, כל זה לפני הדת. לפני תורה, לפני מצוות, לפני הכל, אדם צריך להיות בריא וישר. בריא וישר. אחר כך התחלנו ללמוד את התשובה האמונית. שהתשובה האמונית היא באה אחרי שהאדם הוא בריא וישר, או שהוא עובד על הבריאות והישרות שלו. לגבי התשובה האמונית, אנחנו רואים באמת התורה מלאה מהעניין של התשובה. זה מתחיל מהאדם הראשון. אדם הראשון הוא עשה תשובה, עושה תשובה, הייתי אומר ככה. האדם הראשון, מה זה בכלל תשובה? תשובה זה לשוב לאיזשהו מקום. האדם הראשון שהוא נברא, הוא נברא בכליל השלמות. האדם הראשון שנברא, שמו אותו בגן עדן, והיה אדם שלא, כן, לא היה חסר לו שום דבר לפני שהוא גורל מגן עדן. מי זה האדם הראשון? מי זה האדם הראשון? מישהו, דיברנו עם שורה קודם, מישהו ראה כאן את האדם הראשון במקרה? מי ראה כאן את האדם הראשון? לא ראיתם את האדם הראשון? איפה אתה ראית אותו? הנה, היית בשורה קודם? נכון. כל אחד מאיתנו המשך של האדם הראשון. הסיפור על האדם הראשון בתורה הוא לא רק לספר על האדם ההוא הקדמון שהיה פעם, אלא בא לספר גם על כל אחד מאיתנו. אנחנו המשך של האדם הראשון. והסיפור על האדם הראשון הוא בא ללמד אותנו מי אנחנו בעצם. מה המהות שלנו כבן אדם? המהות שלנו כבן אדם להיות מה? להיות בן אדם. לאדם, להיות בן אדם, פירושו של דבר להיות בן אדם טוב. זה המהות של האדם. הוא נולד להיות טוב. יש לו נשמה טובה לאדם הראשון, כן. והניצוץ הזה, או המהות הזאת, נאמר, קיימת בכל אדם באשר הוא אדם, קיימת בו את אותה מהות שנקראת האדם. האדם הטוב. אלא מה? הוא גורש מגן עדן, יש לו קליפות, יש לו בעיות, יש לו סיבוכים. יש ב... אני לא יודע אם אתם יודעים, בהר הכרמל יש מערות האדם הקדמון. אני לא יודע מישהו היה פעם, מישהו היה שם פעם, אתם מכירים את זה? יש בדרך שנוסעים מצד ימין יש מערות האדם הקדמון, ושם זה נפך לאתר תיירות. שם במערות האלה מצאו עצמות של האדם הפרה-היסטורי. כידוע ההיסטוריה מתחלקת להיסטוריה ופרה-היסטוריה. הפרה-היסטוריה זה האדם הקדמון, מצאו שם עצמות וכלי אבן וכל מיני דברים כאלה, וזה הפך לאתר תיירות. אני הייתי שם עם הילדים לפני כמה שנים. יש שם אטרקציה שרואים מין דמות של גורילה או שימפנזה, משהו, קוף ענקי כזה, ומאחרי זה, ואיפה שהפנים של הקוף, הורידו את הפנים, והילדים עולים על ה... על הדוכן שם מאחורי זה, מכניסים את הראש לתוך, לתוך הפרצוף הזה, מצטלמים. למה? יש להם, הנה, כי רוצים להראות, ככה אתם נראינו לפני מיליונים שנים. כאילו, הקוף זה היה האדם הקדמון, דומה לקוף נאמר משהו כזה, והפנים של הכל שם מצטלם, אז הוא אומר, ככה נראינו לפני, ככה וככה, שזה אטרקציה כזאת לתיירים, לילדים. כן. אבל מה, אחרי האטרקציה הזאת יש טעות, טעות חמורה מאוד. מדוע? אתה מצייר את האדם הקדמון כקוף. כשאנחנו מדברים על תשובה, אתה שב אל האדם הקדמון, האדם הראשון. ככה זה העניין של תשובה, לשוב אל המהות. ואם אתה שם את הראש שלך שם ואתה נראה כמו קוף, אז כאילו אתה רוצה להגיד, אתה שב, אם אתה שב אל המהות שלך, לאן אתה שב? אל הקוף. זה טעות יסודית. אדרבה, האדם הראשון הוא האדם השלם. זה האדם הראשון. ואנחנו התרחקנו מהשלמות, לצערנו הרב, מן האנושי. וכל ההיסטוריה זה שיבה אל המהות, שיבה אל האדם הראשון בשלמותו לפני שהוא חטא. זה ההיסטוריה. כן, וצריך להיזהר. יש לנו תורת האבולוציה, דרך אגב, היא נכונה ביסוד. תורת האבולוציה אומרת שהעולם מתפתח כל הזמן. העולם מתקדם, זה נכון. מכל הבחינות העולם מתקדם. זה תשובה, תשובה קדמה לעולם. הכל שם לעולם. אבל הטעות בעניין הזה שכאילו האדם הראשון זה יצירה ביולוגית ותו לא. התפתחות מקוף או משהו כזה. האדם הראשון לפי התורה זה יצירה אלוקית. האדם הוא לא איזה עוד קוף מפותח או משהו כזה. האדם הוא עם נשמה אלוקית. ויצר השם אלוקים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מי ויפח באפיו נשמת חיים? ריבונו של עולם. אבל לא רק באדם הראשון, בכל אחד מאיתנו הוא נפח נשמה טובה. מדובר שכל אדם, כל אחד מבני האדם, הוא יצירה אלוקית, עם נשמה אלוקית, והוא לא חס ושלום איזשהו קוף. התשובה היא לשוב אל המהות, זאת אומרת, אל האדם שבנו, אל האדם הראשון שבנו, זה כל העניין של התשובה. אז בואו, זה הדבר שראינו, התורה עוסקת בזה, הייתי אומר, מי מעשה בראשית שעוסקת בתשובה, אגב בעיה העניין של קין ואבל, שגם שם כל הסיפור של קין ואבל ללמד אותנו שיש תשובה אפילו לרצח, ואפילו שאח רוצח את אחיו, יש תשובה. איך? אומנם כתוב לה פתח חטאת רובץ, וקין לא יחזיק מעמד במקום לשלוט על עצמו, הוא מתוך קינה רצח את אחיו. אבל מה קין אומר לקדוש ברוך הוא? קשה אבוני מנסוע, אתה לא יכול לנסוע את אבוני, אתה כל יכול ריבונו של עולם, אז אני מבקש, בבקשה, אדרבה, תאפשר לי להמשיך לחיות. הוא צודק קין או לא? הוא צודק בטענה שלו כלפי שמיה? מי אמר שהוא לא צודק? למה הוא לא צודק? טוב, אבל הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא פונה אליו בתוך המאמין, למרות שהוא רצח, הוא עשה תשובה. ריבונו שלם, אתה כל יכול, אתה נושא את כל העולם על זרוע, אתה כל יכול, יש לי בקשה, תן לי להמשיך לחיות. שמעת? תן לי להמשיך לחיות. לפעמים אדם עומד שחרב מונחת על צווארו, מה יכול לבקש מאלוקים? אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, על כן יבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא. כן. אותו דבר גם כאן, קין מלמד אותנו מה זה תשובה. תשובה זה לא חוכמה שאם שיקרת אתה חוזר על זה בתשובה, או פגעת בחבר אתה מבקש ממנו סליחה. כאן באה התורה ללמד אותנו אפילו במצבים כאלה נוראים, שהוא רצח את אחיו, יש צ'אנס, יש סיכוי, אתה יכול לתקן, אתה יכול לחלור להיות בן אדם. זה מה שהתורה באה ללמד אותנו. סיפור התשובה, כמו שכאן הרב אומר, התורה מלאה מסיפורי התשובה. זה מתחיל מאדם הראשון, מקין ואבל, מכל ההיסטוריה של המין האנושי. תמיד יש אפשרות, ולא רק אפשרות, יש חובה לתקן, 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 לתקן עולם ומלכות שדיים. והתיקון הזה תלוי במי? תלוי בנו. צריכים לתקן. זה מובן. אז זו התשובה שנקראת מתוך התורה. התורה מלמד אותנו שאפשר לעשות תשובה, כזה הוא סולח למי שבאמת זוכה לתשובה וכו'. הקומה השלישית בתשובה נקראת תשובה שכלית. בוא נקרא את זה בבקשה. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה העליונה, אשר לא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם מפחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מהן הם פנים הנפש, גורמים הם את התשובה. כי אם הכרה ברורה באה מהשקפת העולם והחיים השלמה, אשר עלתה למעלתה, אחרי אשר התפקיד הטבעי האמוני כבר רשמו בה יפה את רישומיהם. זה מה שנקרא לשמה ושלא לשמה, או מה שנקרא תשובה מיראה ותשובה מאהבה. שתי מדרגות. השלב הראשון שדיברנו על תשובה אמונית, תשובה גופנית ותשובה אמונית, כן, זה בא מתוך חשבונות. אדם, אם מדבר על תשובה הטבעית, אדם שהוא לא חש בטוב, אז יעשה תשובה, יתקן, ירפא את עצמו. אותו דבר עם המצפון מעיקר, יעשה תשובה. אבל כל זה בא מתוך צער, מתוך כאב. או כמו שנקרא התשובה מהירה, רוב האנשים, מטבע הדברים, הם קרובים אצל עצמם, ולא רוצים, חס ושלום, להינזק מסיבה זאת או מסיבה אחרת, או מצפים לשכר אם יעשה מעשה טוב כזה או אחר. זאת אומרת, מה שהם עושים ומה שהם פועלים זה מתוך חשבון. זה אמא ביקשו חשבונות רבים. וזה טבעי וזה לגיטימי הדבר הזה. אם אין אני לי, מי לי, אם אני לא אדאג לעצמי. וזאת היא התשובה, הייתי אומר, הקומה הראשונה של התשובה, שהאדם עושה תשובה מתוך חשבון שכדאי לעשות תשובה. אני נוהג לשאול תמיד את התלמידים, מי רוצה שיהיה לו טוב בחיים? ירים את היד. מי מעוניין שיהיה לו טוב בחיים? מי רוצה להיות מאושר? אשרי האיש. מי רוצה להיות מאושר? ירים את היד. מה אתם אומרים? את מי אתם אוהבים יותר? את מי אתם אוהבים? את מי אתה אוהב? את עצמך. אדם קרוב אצל עצמו. אז הוא עושה תשובה בגלל מי? בגלל עצמו. לא מתוך הכרה, אלא מתוך חשבון שכדאי לי, יהיה לי טוב בחיים, אני אהיה מאושר, אני אהיה שמח. זה בסדר או לא בסדר? לגיטימי או לא לגיטימי? בסדר גמור, נכון? בסדר גמור. אבל יש תשובה שהיא קומה מעל זה. שהאדם אומר, אני עושה תשובה לא בגלל שאני רוצה להיות מאושר ושמח וטוב לב, אלא בגלל האמת. בגלל שזה דבר נכון ואמיתי. אבל תסבול בגלל הדבר הזה. תסבול. ואתה בכל זאת רוצה להיות אמיתי למרות הסמל? הדוגמה, אברהם אבינו. אברהם אבינו עשה תשובה, הוא אבי כל בעלי התשובה, אפשר להגיד, אברהם אבינו. והגיע להכרה, מסקנה מסוימת, אמונה מסוימת. והוא אמר, אני רוצה לחיות את האמונה הזאת. בא אליו אבא שלו, מה אתה עושה? שובר לי את כל הפסילים, את כל הפסלים. אני אעניש אותך. נמסור אותך לנמרוד. נמרוד היה אז המלך. נמרוד רצה לשרוף אותו. מה אברהם אבינו ויתר על האמת? מה אתם אומרים? לא ויתר על האמת. האם הוא עשה תשובה גם להיות מאושר? לא, בגלל שהוא הגיע למסקנה שזאת. מה? סליחה, לא. בסופו של דבר הוא מגיע לאושר, אבל זאת לא המניע. צריך להבדיל בין המניע ובין האמת היא, זה דבר הכרתי, נאמר. ההרגשה, אם אני מאושר או לא מאושר, זה כבר משני כאן בעניין הזה. זה לא המטרה שלו. אני לא רוצה להיות, אני עושה את הדברים בגלל שיהיה לי טוב, נאמר, אני עושה. אדרבה. רבי עקיבא נשרף על דברים כאלה. נהרג על דברים כאלה. אבותינו עלו על מוקד, על האמת. והם, אצלהם האמת, נר לרגליהם. לא התוצאה, מה יהיה לי? יהיה לי טוב או לא יהיה לי טוב? לא, המניע... כן. זה נכון, אומר. התוצאה הסופית של זה שאתה נאמן לעצמך, להכרה שלך, אתה שלם עם עצמך ועם דרכך. אבל זה לא העניין של המניע. המניע זה האמונה, ההכרה. מה זה האמונה? האמונה זה שהאדם אומר, זאת היא האמת. אני מדבר ברמה האנושית, לא ברמה... הוא מאמין בדבר. רגע, תסבול בגלל האמת הזאת. למה? אתה חי באלמא דשיקרא בין אנשים שהם לא, 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 אתה לא מקובל עליהם. הוא אומר, נכון, אני אסבול, אבל לא מוכן לוותר על האמת שלי, למרות הסבל. מישהו סובל, הוא לא כל כך מאושר. כן. כן, מה רצית להגיד? תלוי באיזה מדרגה, נכון. אתה צודק. יש היגיון אנושי ויש עניין של דבקות באלוקים, בעניין האלוקי. אבל גם היגיון אנושי, דוגמה, ליאונרדו דה ויניצ'י, שהוא היה איש אמת, כן? אבל הוא הגיע למסקנה מדעית כזאת או אחרת, הוא אמר, זאת היא האמת, והכנסייה לא מצא חן בעיניו, רצו לשרוף אותו. הדבר הזה. לא, הוא לא היה נביא, אבל הוא היה נאמן לאמת שהוא אומר, זאת היא האמת, אני מוכן על האמת הזאת למות עליה, למרות שזה לא נעים כל כך. אז זה גם תשובה, כן? זה מה שאומר כאן הרב. יש שלב ראשון, זה שלב שאדם עושה תשובה מתוך חשבונו, שהוא רוצה שיהיה לו טוב, שיהיה מאושר, הוא פוחד מאנשים, הוא רוצה שכר, כל הדברים, זה לגיטימי הדבר הזה. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. רוב רובם, אם לא כל האנשים כמעט, הם פועלים מתוך חשבונות כאלה ואחרים, אם זה מבחינת דין שמיים או דין הארץ או דברים כאלה. אבל יש כאלה שבשלהם ההכרה הכרת השלמות והאמת שהיא נר לרגליהם, זהו הכוח המניע שלהם וזהו התשובה שלהם. זה נקרא תשובה שכלית, לא תשובה טבעית כמו שראינו, או אמונית, אלא תשובה שכלית. זה מובן הדבר. עכשיו בוא נקרא את זה עוד פעם, את הדבר. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית האמונית. קודם כל, התשובה הטבעית והאמונית. נפש בריאה, גוף בריא, ללכת בדרך התורה, לשמור תורה ומצוות, להידבק בדרכי האלוקים, כל הדברים האלה, זה בסדר גמור, זה קודם כל הדברים האלה. שכבר בא למדרגה עליונה, אחרי שהוא עשה את התשובה הטבעית והאמונית, אשר לא רק צער גופני או נפשי ורוחני שמביא את האדם לתשובה, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, שהיא המסורת, וכאן מדברים על עונשים ועל דברים מהסוג הזה, אם מפחד עונש או ראש עם כל דבר חוק או משפט הבא מהן עם פנים הנפש, גורמים הם את התשובה, אלא מה מביא אותם לתשובה? כי אם הכרה ברורה הבאה מהשקפת העולם והחיים השלמה, אדם הוא חי בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, מה שיותר חשוב לי יותר מכל זה השלמות, האמת, הצדק, זה הדבר הכי חשוב בחיים. החיים באמת זה ללכת בדרך השם. אשר עלתה למעלתה למדרגה הזאת אחרי אשר התפקיד הטבעי והאימוני כבר רשמו בה יפה את רישומיהם. אז זה התשובה השכלית. מה התוצר? מה, נניח שאדם זכה לתשובה שכלית, מה יהיה מצב רוחו של אותו אדם או נפשו של אותו אדם? איך הוא יראה את העולם? אדם שזכה לתשובה שכלית, העולם נראה לו לגמרי אחרת מאשר מקודם. למה ככה? בוא נראה את זה בתוך תשובה זו הכלולה מהקודמת, התשובה השכלית, היא מלאה כבר עושר אין כ... אדם מאושר, ממש מאושר. מדוע? היא מהפכת את החטאים כולם לזכויות. איך היא נהפך לזכויות? הגמרא אומרת מסכת יומא, כל מי שעושה תשובה מאהבה, כל הזדונות נהפכים לזכויות. כי הוא מגיע למדרגת אמונה כזאת והכרה כזאת שהכל מאלוקים, והכל מה? לטובה. הכל מאלוקים, הכל לטובה. הוא מסתכל אחורה ואומר, אם לא הייתי שם גם לא הייתי כאן. הוא רואה את ההנהגה האלוקית, ההשגחה האלוקית, איך הקדוש ברוך הוא באמת מנהיג את הכל. ההכרה שלו, להבין שהוא נמצא באמת בעולמו של הקדוש ברוך הוא. בעולם הזה, דרך אגב, של הקדוש ברוך הוא, נחמד או לא? מה אתם אומרים? נחמד מאוד. הוא רואה את הנחמדות הזאת. איך נאמר בבוקר, מה אנחנו רואים דבר ראשון? מודה אני, מודה אני לפניך. אז הרב קוק כותב בעולה טריה, אדם קם בבוקר, פותח את העיניים, רואה עולם צועל, הוא קורא לצועל, שמח, הוא רואה עולם טוב, הוא רואה איך הכל טוב, בכל מה שסובב אותו. בעצם העובדה שהוא קם בבוקר, מה הוא אומר? תודה. איזה עולם נחמד, איזה עולם מתוק. הוא חי כבר את ההכרה שלו, האמונה שלו, התפיסה שלו, הוא רואה את הכל בעין טובה. לא רואה את זה כבר בצורה מורבבת כמו שבמדרגות הקודמות. הכל לטובה. היא מהפכת את החטאים כולן מזכויות. מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. לא יודע, מישהו כאן פעם נכשל בבחינה או משהו כזה? מישהו כאן נכשל בבחינה? ברצינות. יש שני טיפוסים. יש טיפוס שנכשל בבחינה מבסוט חלס. למה? למדתי. אין חכם כבעל הניסיון. אין עומדים על דברי תורה, אלא אם כן נכשלים בהם. הוא הגיע כבר לתשובה הכרתית. הוא אומר, אם נפלתי, קמתי. כל דבר שנראה בעינינו כדבר של ירידה, זה לצורך מה? לצורך עלייה. הוא מקבל את הכל ברוח טובה. למה? יש לו אמונה, יש לו הכרה. אדם כזה אומר, מכל דבר הוא מתרומם, מכל ההשפלות עליות נהדרות, כל נפילה זה עלייה. זאת היא התשובה שעיני כל אליה נשואות, שהיא מוכרחת לבוא ושסופה לבוא. הרב כאמר את זה בצורה נחמדת. זאת אומרת, העולם, המין האנושי, האדם, כשמדבר על תשובה, צריך להגיע אל התשובה באמת. התשובה באמת זה לשוב אל הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תשובה באמת. ולשוב אל הקדוש ברוך הוא פירושו של דבר, באמת לראות איך שהקדוש ברוך הוא לא רק שהוא מצוי, אלא כל מה שקיים בעולם, בלי יוצא מן הכלל, כל הנפילות והירידות, אם זה ברמת הפרט או ברמת הלאום, ברמת האנושות, כל הדברים האלה יש מגמה אחת. ומה המגמה של כל הבריאה כולה? הכל לטובה. הכל לטובה. לכן מי שגמר את מכון מאיר מקבל אצלנו תו כזה, הוא הולך תמיד, הוא משנן לו את ההלכה. לעולם יאמר אדם על כל מה שקורה לו, כל דאביד רחמנא לטב אביד. מה הוא עושה רחמנא? מה עושה אלוקים? את מה הוא עושה? את מה? את הכל. זה תשובה באמת. מה זה תשובה? אתה משיב את הכל לרצון הבורא. הכל זה רצון הבורא, והכל לטובה. זה מובן התשובה הכרתי. הוא אומר, זה מה שצפוי לנו. לנו ברמת המין האנושי, ברמה הלאומית, וגם ברמה האישית, כל אחד ואחד יכול להגיע למדרגה הזאת, שהוא באמת רואה, ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, על כל הבריאה. וזה, הייתי אומר, הציר המרכזי, שאנחנו מתפללים ואומרים כל יום בקדושה, קדוש, 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 השם צבאות מלוא כל הארץ, כבודו, כבודו מלא עולם. מה הוא כבודו? רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי בעולם מהרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. גם כשנפלת ונכשלת, אתה בהסתר פנים ואתה בבעיות, גם זה לא, זה לא חוץ, לא מחוץ שליטת הבורא. הוא מלך ומלכותו בכל משלה, כן? השם מלך, השם מלך, השם... הרעיון המרכזי הזה שהוא מתבטא בתפילות, בביטויים האלה שציינתי כרגע, זה נקרא תשובה מתוך הכרה, כן? אתה ממליך את הבורא על הכל, מקבל את הכל מתוך הבנה, מתוך הכרה, והכל באמת לטובה. שאלות עד לכאן, לחלק הזה. שאלו בבקשה. נשואים מחסד, כן. אין תשובה, אין, קודם כל שואלים, רק יש תשובה. אם רוצים לעשות תשובה, צריך קודם כל שאלה. כן. זה מובן הדבר. אלה עם שלושת המערכות, אנחנו כולנו על המסלול הזה באפשר. לא כל אדם זוכה לה, כמובן, לתשובה מהעבר. ואפשר לבדוק את הדבר הזה. כשאתם נפגשים בן אדם, ואם אתם רואים שהוא שמח וטוב לב ומחייך, למרות שיש לו צרות כאלה ואחרות, סימן שהוא יש לו ניצוץ של מה? תשובה מאהבה. מקבל את הדברים ברוח טובה, אומר, הכל מהשם והכל לטובה. וזה לא שייך דווקא למי יודע מה. אפילו אנשים פשוטים ביותר, יש להם אמונה בקדוש ברוך הוא, הם מחוברים לקדוש ברוך הוא. וסתם אדם אומר, ברוך השם. פעם, אני זוכר, הייתי בבית חולים, המתנתי עם מישהו בחדר טיפול נמרץ יוצאת אישה זקנה, הבן שלה שם בטיפול נמרץ, שנו, מה נשמע? ברוך השם, ברוך השם, הכל מאלוקים, הכל מאלוקים. למה? אישה פשוטה, אבל יש לה אמונה בריאה. היא אומרת, הכל מאלוקים, הכל לטובה, הכל לטובה. בזה נבחן האדם, אם בתשובה מתוך הכרה או לא. הדברים הפשוטים האלה, איך הוא מקבל את הדברים. טוב, רבותיי, אז זה הפרק הראשון, שלושת המערכות האלה. אנחנו בפרק ב', בבקשה תפתחו. אמרנו תשובה זה להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת להתקרב אל הקדוש ברוך הוא? אל רצונו של הקדוש ברוך הוא, לגלות את רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא תשובה. כי הקדוש ברוך הוא איתנו בכל מצב, כי הוא אבא שלנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה, הוא כל אוהב אותנו ורוצה בטובתנו. זה דבר שהוא קיים כל הזמן בלי יוצא מן הכלל. מצידנו, אנחנו כבני אדם, מצד הבורא תמיד יש קשר איתנו, אבל מצידנו יש מה שנקרא עליות וירידות, התקרבות והתרחקות. אנחנו כבני אדם בתהליך הזה של ההתקרבות וההתרחקות, כל התהליך הזה הוא יכול להופיע כאן בשני אופנים, כמו שכותב כאן הרב בפרק. בוא נראה, תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. לגבי משך זמנה, התשובה מתחלקת לשני חלקים, תשובה פתאומית ותשובה הדרגית. מה זאת אומרת תשובה פתאומית? אדם ברגע אחד, ברגע אחד, יכול שמצבו ישתנה מקצה לקצה. כמו שהוא מביא כאן הרב ציוד המקורות מה... כן? זכאינינו, מרן, תשוב, כן? צדיקים אלו, זכאים אלו, בעלי התשובה, שבשעת השחד, או בשעה אחת, ביום האחד, ברגע אחד, מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אני מתרגם את זה, ופעם אחת הם מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אדם כמו שנמצא לפעמים במערה חשוכה, הוא לא רואה, יש לו הסתר פנים גדול, מבולבל, לא יודע מה קורה איתו, ופתאום ברגע אחת הוא מואר. פעם אחת זה מבין קצת. לא רגילים לדבר כזה, אבל זה קיים הדבר הזה, שאדם מצבו מתהפך מפעם לאחת, פעם אחת. תן לך רק דוגמה. תשובה זה אמרנו תיקון, סיכוי, יכולת. לפי אדם נמצא במבוכה גדולה. אספר דוגמה קטנה, אבל זה יכול להיות בכל דבר ודבר. פעם בא אליי אחד הבחורים, לפני שנים, מאוד מאוד בצער ובכאב וכמעט בבכי. שאלתי לו, מה קרה, מה קרה? הוא אומר שהיה לו שידוך. והבחורה ברגע האחרון ביטלה את השידוך. הוא היה כל כך נבוך, כל כך עצוב ומסכן ואומלל וכל זה. מה עושים בחור כזה, תגידו? זה פגע בו מאוד הדבר. וראיתי שאני, מה אני יכול לעשות? לנחם אותו. באותו רגע הייתה לי הברקה. באותו רגע אמרתי לו, אתה יודע מה? יש לי בשבילך שיבדוך אחר, מישהי אחר. מה? באמת? פתאום כל מצב הרוח התהפך והשתנה מקצה לקצה. ופעם אחת, מילה אחת, הכל יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. יש דברים שבפעם אחת הכל משתנה מקצה לקצה. לא רק באופן אישי, גם בהיסטוריה, לפעמים פתאום רעידת אדמה, צונאמי כזה, איזה פתאום הכל משתנה, מלחמת יום כיפור כזה, ופעם אחת, או מלחמת ששת הימים כזה, ופעם אחת הכל משתנה. ישנן תופעות הדרגתיות, שאנחנו רגילים אליהן בטבע, וכיכול בשליטה שלנו, של תיקון, תיקון הפרט, תיקון הכלל, אבל ישנן גם תופעות, גם בטבע, וגם בחיי הפרט, ובפעם אחת האדם משתנה מקצה לקצה. ועל הפתאומיות הזאת מדבר כאן הרב. כן. סליחה? הוא לא מדבר על האיך, הוא מדבר על העובדה. העובדות, למה אני אומר? לפעמים אדם פתאום הוא פתאום מרגיש שהוא עובר שינוי גדול מאוד, הוא לא תמיד יכול להצביע, תכף נראה הרב כותב את זה, מהי הסיבה לכך? אבל הוא מרגיש שהוא עובר איזה מפח, איזשהו שינוי, ובלי בלי ידיעה אפילו מה גרם לו הדבר הזה. כמו שאומרים, ירידה לצורך עלייה. אז בשיא הירידה מה יש בדרך כלל? איך אתה יודע? ולפעמים דווקא מתוך שמאשפות ירים אביון, דווקא שהוא נמצא בזבל, כמו שאומרים, פתאום מוצא את עצמו. ופעם אחת הוא מואר, הוא פתאום מגלה שיש גם עולם טוב, לא רק עולם רע. למרות שהוא, איפה לומדים את זה? מיעקב אבינו. יעקב אבינו, כשהוא בורח מעשיו אחיו, ואיך אומרים, רק עם הבגד שלו, ושום דבר לא היה לו. חוסר כל. והוא הולך לישון כמו אומלס, על הרצפה, על הקרקע. אני לא יודע מישהו כן כבר ישן על הרצפה לבד, על הקרקע. הייתי אומר, זה שיא השפלה. בלי בית, אחיו רוצה לרצוח אותו. הוא נרדף, הוא מסכן, הוא אומלל, הוא שוכב על הרצפה, פתאום אכן יש אלוקים במקום הזה. איפה, איזה מקום זה? זה לא בית מלון, לא חמישה כוכבים, הוא שוכב על הרצפה. אכן יש אלוקים במקום הזה. פתאום הכל מתהפך. מתגלה לו אותו חלום נפלא של הסולם, שמלמד אותו מה זה החיים באמת. והקרבה לקדוש ברוך הוא. כן, בבקשה. בהחלט, על זה הרב מדבר. סדר העדיפות היא תמיד ההדרגתיות, אבל לא מדובר כאן על מה עדיף על מה. הרב מדבר על תופעה, והיא קיימת התופעה הזאת. קיימת, לא כל אדם זוכה פתאום לשינוי דרמטי בחייו, אבל התופעה הזאת קיימת. אני נוהג לספר על בחורה אחת, אישה, לא בחורה, היא נשואה כבר, כן, שהיא שלחה לי מכתב, מכתב לפני הרבה שנים, תביא לו כיסא או משהו, הנה, יש כאן כיסא. יש כאן כיסא בצד. ברוך הבא, ידידיה. על אישה אחת שהיא כתבה לי מכתבים וכמה וכמה מכתבים, אני לא הכר, האמת שבסוף, אחרי כמה זמן, התקופה ארוכה, נדמה לי שדחיתי לראות את, לראות אותה. אישה נשואה, היא כותבת לי מכתב, זה היה, אני הייתי בתשעה באב על המרפסת של הבית, היא גרה נדמה לי בגבעתיים או רמת גן, באיזה מקום כזה, וישבתי, ועל ידי יש בכנסת ספרדי שהם אומרים קינות, וכידוע הקינות של הספרדים זה משהו מיוחד במינו. זה, יש כאן ספרדי במקרה לרפואה, נכון? קינות של הספרדים זה משהו, כולם כאיש אחד בלב אחד, והיא יושבת ומקשיבה לקינות של האנשים בבית הכנסת, ופתאום היא אמרה, אני הרגשתי חל בי שינוי גדול. היא אמרה, המקצוע שלה היה, היא עבדה באיפור או דברים כאלה, אישה פשוטה, לא? היא אומרת, בחיים לא הצלחתי לכתוב גלויה, הייתי, לא היה לי יכולת כתיבה. ופתאום, אחרי החוויה הזאת, שההתרגשות הגדולה, שאחזה בה אחרי שמיעת הסליחות של בית כנסת, היא התחילה לכתוב. היא כותבת למכתבים, ספר. כותבת וכותבת מה היא מרגישה ומה היא חושבת ועל הילדים שלה ועל בעלה וכמה היא רוצה להיות קרובה לאלוקים. היא כותבת וכותבת וכותבת. היא שואלת אותי, תסביר לי מה קרה לי. אני לא ידעתי לכתוב, לא, בקושי ידעתי לכתוב גלויה, לא יודע, חסרת כישרון, פתאום איזה שפע כזה, ויכולת כתיבה וכל הדברים האלה. אז שלחתי לה את הספר הזה, הראות התשובה, אמר, תסתכלי על מה זה תשובה פתאומית. איך פתאום האדם מתהפך מקצה לקצה, והרב כותב כאן, נקרא את זה תקף, שזה הסיבה לא ידועה. הסיבה לא ידועה, זה בעמקי תעלומה, זה לא ידוע מאיפה זה בא. בוא נראה את זה בתוכו. כן. כן, השאלה כאן, לגבי תשובה האמונית, הרי אינסופית. האם כן, מתי נחשב לאדם עשה תשובה, הרי אין לה סוף לתשובה. צריך להבין, זה נכון. האלוקים שייך לה אין סוף. העניין האלוקי שייך לה אין סוף. להתקרב לאלוקים תמיד, בלי יוצא מן הכלל. האדם תמיד מתקרב. אלא מאי, צריך להבין, מבחינתנו, יש מדרגה שנקראת שלמות. מבחינתנו, בשנת השלמות האלוקית היא אין סופית. השלמות הזאת, אפשר לטעום אותה. מתי? כשאדם זוכה לתשובה באמת. אבל זה לא רק שאפשר לטעום אותה אנשים נדירים ובודדים, אלא כל אחד מאיתנו. זה יום השבת. יום השבת, המילה שבת היא מלשום לשוב גם. יום השבת, תאמו וראו כי טוב. קראת לשבת עונג. השבת היא בנויה ככה. היא מסודרת כאן מאלוקים, מהשמיים, כן? שכל יהודי ויהודי, כל אחד ואחד ששומר שבת כהלכתו, הוא יכול לזכות לאותו ההתנוצצות של התשובה שהוא אומר, זה אינסופי נכון, אבל בתוך המהלך האינסופי יש תחנות שיש שלמות, של אדם יכול להגיע לשמחה, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. אבל זה לא רק בשבת, אלא גם כל פעם אדם יכול להגיע למדרגה כזאת שהוא שמח. למרות שיש מה לתקן, בכל זאת הוא שמח. זה תשובה. אבל בוא נחזור לעניין של התשובה הפתאומית. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני, הנכנס בנשמה, מישהו כאן העיר, שכמו שזה בא זה יכול לחלוף. זה בדיוק נכון, זה הברק הזה. הברק זה אור שפלש, שימיר את נשמתך, ואחר כך זה חולה. קוראים לזה בלשון שלנו האהבה. האהבה, לפעמים זה מציאות שמאירה את נשמתך, ופתאום אין אהבה, ואתה בחושך. זה הברק הזה. מאירה, אהבה, אהבת השם הכוונה. גם אהבת איש לרעהו, ואהבת איש לאישה. גם זה מין הברקה שמאירה את הנשמה, ואחר כך זה דוח, או מתמעט. כן, בבקשה.
גם בפסיכולוגיה,
פעם אחת הוא משתנה. יש דברים פתאומיים גם בחיים. יפה מאוד. אבל כאן הוא מתאר מה קורה לאדם, ולא צריך להיבעל מזה. לא צריך להיבעל. אותה אישה, דרך אגב, קרא את זה, גם דיברתי בנו קשר בהמשך, שאדם לא צריך להיבעל מתופעות שהוא לא מבין אותן תמיד. כמו התופעה הזאת של תשובה פתאומית. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה, בפעם אחת מכירו את הרע, קודם לא היה מוכר לו, עכשיו הוא מכיר את הכיעור של החטא, ונהפך לאיש אחר. הוא כבר לא אותו אדם. דווקא מתוך הכרת הלא טוב, הוא מגיע להכרת הטוב. הוא כבר מרגיש שהוא בקרבו השתנות גמורה לטובה. תשובה הזו באה על ידי איזה הופעה של סגולה פנימית, לא, אדם, הרב לא מצביע כאן על משהו מיוחד, זאת אומרת, זה דבר פנימי, על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה, שראוי לחפש את טיבותיה בעמקי תעלומה. זה יכול להתפרש להרבה דברים. לא תמיד אתה מבין מה, מאיפה זה בא. לפעמים זה יכול לבוא, דוגמה, עוד סיפור שהיה לי גם עם בחורה אחת, חיילת, שהקימו את מכון מאיר לפני קרוב 39 שנה. אז היה לנו חוג שהיו באים ללמוד יהדות, דברים כאלה, בין השאר באה חיילת, ופתאום היא מדברת בשיעור דברי תורה ופסוקים ופרקי אבות וכל מיני דברים כאלה. אז אחרי השיעור שאלתי אותה, מאיפה את יודעת כל הדברים האלה? היא אומרת, אני לא יודעת, זה בא לי. מאיפה זה בא לה? איפה למדת? בבית ספר נקרא בן שמן. בן שמן זה בית ספר לא דתי. איפה ההורים שלה? מאיזה מושב על יד לוד. ההורים דתיים, למד בית ספר, לא, שום דבר. היא אומרת, לא יודעת, המשפחה שלי, הסבא שלי, רב חשוב מאוד, מקובל גדול ממרוקו. היא ללה את הסבא שלה. והנה, אבא שלי יום אחד החליט לשים מזוזות בבית. אחרי שהוא שם מזוזות בבית, כאן מספרת לי, הרגשתי, אני חל בי שינוי גדול. ופתאום אני מתחילה להגיד דברי תורה, ואני לא יודע מאיפה זה בא. לא למדתי שום דבר. גם אני לא יודע מאיפה זה בא. אבל לפי מה שהרב אומר, איך אומרים, הנשמות, לא, הסבא, ואבות אבותיה, שום דבר לא הלך לאיבוד. ופתאום הדברים מתגלים בצורה כזאת או אחרת. כמו שלפעמים האדם מקבל את ה, את, באופן חיצוני, את הצורה של הסבא שלו, לא של ההורים שלו. כן? אז ככה מבחינה נשמתית גם. ואם הדברים מתגלגלים, ופתאום אדם מתגלה שדברים שהוא לא יודע אפילו להצביע, מאיפה זה בא? הייתה, איך אומר, הייתה מבחינה נפשית, הייתה בהלם. איך היא יודעת כל כך? איך זה בא לה? אז כמו שהרב אומר, אנחנו לא יודעים מאיפה זה בא. בעמקי תעמולה זה דברים נסתרים, דברים נשמתיים, הדברים האלה באים. למה הרב כותב לנו? שאם יש תופעות כאלה, ואדם לא צריך להיבעל, לא צריך להיכנס לפאניקה או משהו כזה, לדעת, אופ, זכיתי לברק, זכיתי להערה, זכיתי לתשובה, תשובה פתאומית. אבל יחד עם זה, בו זמנית לצפות, מה בא אחרי הסנבור בדרך כלל? חושך. החוכמה היא, זה לא להיות מואר ולהגיד אחרי זה אני בדאון, אלא להיות מואר ולהבין שאחרי האור בא גם ויהיה ערב ויהיה בוקר, יום אחד באים גם זה התשובה ההדרגתית. התשובה ההדרגתית היא לאט לאט בהדרגה חוזרים אל עצמנו, זה לוקח חודשים, שנים, ימים, כן, לאט לאט, עד שאדם שב אל עצמו. זה נראה פעם הבאה, אם ירצה השם.